טוב, יאללה, בוקר טוב חברים. אז אנחנו ממשיכים בשיעורים שעוסקים בתורה שבעל פה. אני אזכיר מלמעלה דברים שאמרנו פעם שעברה, רק כדי שנהיה ברצף, ואז נמשיך. פעם שעברה עשינו רשימה קטנה של דברים שאנחנו רוצים לעמוד, נקודות שאנחנו רוצים לעמוד עליהם. כאשר השאלה העקרונית היא, כאילו עסקנו בעבר בתורה שבכתב, על ההוכחות, לנאמנות של המסורת שלה וכו' וכו'. ואז השאלה שאנחנו כרגע זה, אז מה עם תורה שבעל פה? שכמו שאנחנו יודעים זה חלק נכבד מהחיי תורה מצוות היום, זה תורה שבעל פה, אז איפה זה נכנס? מניין שזה היה בכלל קיים בעבר, מניין שהתורה סמכה את דיניה על זה וכו'. אז בפעמים קודמות דיברנו על זה שהתורה בעצמה מניחה מוסדות שמכריעים את דיני התורה, גם אם זה הזקנים, גם אם זה הכהנים, שמונו גם על מצוות שבאדם חברו, גם באדם למקום, התורה סמכה את דיניה עליהם. אמרנו שדברי תורה שבכתב בלבד הם לא מספיקים כדי להבין מה התורה אומרת, גם לא מספיקים כי אין פרטים, גם לפעמים יש סתירות בין תיאורים של התורה עצמה, בסדר? ולכן מסתבר, כמעט מוכרח, שיהיה מישהו שיפרש ויכריע בין סתירות, בין או להשלים חוסרים וכו', כדי להגיד מה הפסיקה תהיה. אז זה גם סתירות. יש הרבה מקרים של שאלה שאוכל להתעורר בין מה קורה לפי מצווה אחת הדין מסוים, אבל יש פשוט מצווה אחרת. מה עושים במקרים כאלה? זה דברים שפעם שעברה דיברנו עליהם. מה שנעסוק עכשיו זה בשתי נקודות שפה למעלה. הראשון מביניהם, קיום ההלכה כפי שמתואר בתורה שבכתב, היה מדויק. כבר בו התעוררו ספקות מהסוג שאמרנו והשאלה נשאלה. מה זאת אומרת? אחת הטענות שאפשר להגיד, זה להגיד, שמעו, התורה שבכתב היא התורה, וזה שהיא לא נכנסה לדקויות של חז"ל, של תורה שבעל פה, זה כי התורה יותר מלמעלה, יותר כללי. לא נכנסו כשאמרו מצווה מסוימת, מה הדין בכלי שני מבשל או לא. זה דקויות שכאילו שזה, בדורות המאוחרים עשו בזה עניין, דנו בזה, העריכו בזה, אבל בתורה עצמה זה בכלל לא חלק מהדיבור. זה לא מדויק, כי בתורה עצמה, בתורה שבכתב רואים שקיום ההלכה כפי שהיה אצלם היה מאוד מאוד מדויק. ממה שאפשר להתרשם נראה שהיה מדויק. אז אני לא אומר שכל שאלה שנמציא בכך חשבו עליה אז, אני לא אומר את זה. אבל כן, ודאי ברמה הפשוטה, שלקחו את מה שהתורה אומרת ברצינות, במובן ששאלו איך עושים בדיוק. נביא לזה כמה דוגמאות. כמובן, ברגע שיש הלכות שיש בהם מלא דיני מוות, שמצרים לו בדין, אז כבר אומר שצריך שיהיה בו משהו שיכריע, כן? ויש עדים, זה כבר אומר שיש בו מורכבות רצינית. זה לא משחק. בסדר, זה לא כל אחד יעשה לעצמו ציור בבית, יביא אותו מחר לבית ספר. אם אומרים, כי מי שיעשה את הציור לא נכון ימות, כנראה שיש איזה שמגדרים מוסכמים. כדי שזה יקרה. אבל כמה דוגמאות שמראות את זה. אז יש את הסיפור של המקושש. מצוות שבת מופיעה בתורה כמה פעמים לפני סיור במדבר. הבאתי דוגמה אחת בשמות פרק כף, שזה בעצם הדיבורות. זכות יום השבת לקדשו, שאתה תעבוד ועושה כל מלאכתך, ויום השביעי שבת השם לוקחה, לא תעשה כל מלאכה וכו' וכו'. וכלומר, כבר פה הציווי. לא זו בלבד, אלא גם העונש, עונש מוות, לא הבאתי את זה פה, הייתי צריך להביא. גם עונש מוות על שבת, מחיילי המוטימט, כמדומני מופיע לפני במדבר ט"ו. למרות זאת, למרות שאיסור שבת מפורסם אצל עם ישראל, וגם העונש הוא מוות וזה גם מפורסם, עדיין כשהגיע המקושש ביום השבת, אז לא ידעו מה לעשות איתו. אז אומרת התורה במדבר ט"ו, ויהיו בני ישראל במדבר וימצאו איש מקושש עצים ביום השבת, ויקריבו אותו המוצאים אותו מקושש עצים אל משה ולאהרון ולכל העדה, ויניחו אותו במשמר כי לא פורש מה יעשה לו. עכשיו הבן שואל, מה זה לא פורש מה יעשה לו? תרגו אותו. אומרת התורה בהמשך, ויאמר השם אל משה, מות יומת האיש רגום אותו באבנים כל העדה מחוץ למחנה. ויוציאו אותו כל העדה אל מחוץ למחנה ויגמו אותו באבנים ואימות וכו'. משהו מכאן שהספק שלהם היה על איך להרוג אותו. ועל זה שלא ידעו איך להרוג אותו, שמרו אותו במשמר שלושה ימים. ובסוף שאלו משה שאל את השם, והקדוש ברוך הוא אמר, העונש הוא סקילה. רואים שהם היו יחסית דווקאים, כלומר אפילו על דבר שכאילו העונש בו כבר מפורסם, אבל איך בדיוק עושים אותו לא ידעו, שאלו וקיבלו תשובה. כלומר כבר אז היו לוקחים ברצינות מלאה ודווקאית את דברי התורה. זה לא משהו שבאיזה דור מאוחר ימציאו אותו והתחילו להלביש אחורה על כל התורה.
זה גם הרבה יותר מזה, כלומר, בתורה כתוב לא לעשות מלאכה, והבן אדם מקושש עצים, כלומר...
נכון, יפה.
אני חושב שזה בכלל לא... כאילו, מה המלאכה פה? כאילו, יכול להיות שזה אפילו... לקושש עצים זה לאו דווקא איזושהי עבודה קבועה או משהו.
יפה, יפה.
וכתוב כאילו, מי שמביא אש, או לגבי הוצאה כתוב בתורה ממש...
הוצאה נדבר, הוצאה לא ממש, אבל יש איזה מפורש, נכון? אבל יפה. כלומר, אתה אומר, יש פה עוד נקודה. אנחנו לוקחים מובן מאליו, מלאכה, מלאכה. באמת, התורה לא אומרת מה זה מלאכה. עכשיו, פה זה ברור לעם ישראל שהוא עשה מלאכה.
למה ברור?
למה ברור? כי אם היו יוצרים כל אדם ששם עשה מלאכה, אז כנראה שהיו יוצרים יותר מאיש אחד במשך 40 שנה. כלומר, מה זה שם עשה מלאכה? איך אומרים, כל עם ישראל עושה דברים. משמע שברור להם שהוא עבר על הליכות שבת. רק לא פורש, מה יעשה לו? כאילו, על העונש אנחנו לא סגורים, אבל זה שהוא... ממחלי השבת, זה מובן מאליו. עכשיו, זה בהכרח אומר, והבאנו דוגמאות מהסוג הזה בפעם הקודמת, שגם בדברים שהתורה פירטה יותר, לא אמרה הכל. שבת, לא כתוב מה זה מלאכה, ועדיין כולם ידעו שמקשצים הזה, דינו, יש שם משהו שהוא צריך, הוא כזה כמונש, לא יודעים מה העונש, אבל בכל מקרה הוא עבר על הלכות שבת. בסדר? אז בעצם יש פה הוכחה משני הכיוונים, גם על זה שה... לקחו ברצינות יחסית דווקאית את דיני התורה, ב' מה שהתורה אמרה בצורה סתמית, כל מלאכה, לא תעשה מלאכה וכו', היה מובן, היה ברור להם מאליו שהמקושש עובר על זה. למרות שבתורה שבכתב זה לא כתוב. הדבר היחיד שכתוב בתורה שבכתב, אש. לא תבערו אש. דיברנו על יציאה מהבית פעם שעברה, והבאנו את הפסוקים שאפשר להתלבט בהם, האם איסור יציאה מהבית הוא איסור עצמי, כמו שהקראים פרשו, או שזה לא איסור עצמי, אלא זה אזהרה, אל תלכו ללקוט מן עוד פעם. כלומר, ביום שישי מגיע פעמיים, אל תצאו מחר. הרבה
נביא את זה כאליו בפני עצמו.
שמה?
שתחומין זה...
נכון, תחומין דאורייתא גם הוא נסמך על זה, למרות שזה מחלוקת גדולה, תחומין, אבל... האם יש תחומין דאורייתא או לא.
אבל זה לא אחת מהמלאכות, כלומר, זה
נכון,
לא.
נכון.
גם זה לא סקילה... זה... בעדים והתראה זה מקסימום
מלכות. נכון, וגם זה, אני חושב שמקובל לומר שזה סוג של סמך. כלומר, זה לא ממש הפשט שם. זה נכון שזה דרי ורמה, זה ידוע שתחומין זה דורייתא, לא פעממה, אלא יותר מזה, בבית מיל, אבל אני חושב שמקובל לומר שזה לא ממש דורייתא, זה סמך, כלומר, זה דין דורייתא, אבל הוא לא מפורש בפסוקים, אלא יותר סמך כזה. בכל מקרה, אבל דיברנו את הפסוקים האלה, האם הוראתם היא לא יוצאים בכל מצב, כמו שפרשו קראים, או ההוראה היא לא. לעומת אלה שיצאו ללקוט בשבת את המן, אתם אל תעשו את זה. קחו ביום שישי פעמיים, וזהו. אוקיי? הלאה. דוגמה נוספת, לזה שדיני התורה היו מדויקים. שריפת שעיר החטאת. ויקרא פרק י'. וידבר משה אל אהרון ולעזר ולאיתמר בניו הנותרים, אחרי שכבר נהרגו הראשונים. קחו את המנחה הנותרת מאישי השם, ויכלוה מצות אצל המזבח, כי קודש קודשים היא. ואכלתם אותה במקום קדוש, כי חוקך וחוק בניך היא מאישי השם ככן צוויתי, ואת חזי התנופה ואת שוק התרומה תאכלו במקום טהור, אתה ובניך ובנותיך איתך, כי חוקך וחוק בניך נתנו לזבחי השלמי בני ישראל. שוק התרומה וחזי התנופה, אישי החלבים יביאו להניף תנופה לפני השם, והיה לך ובניך להתחל לחוק עולם אשר קשה לטבע השם. קודם כל, כבר מסכים אלה עוד לפני ההמשך, זה כבר רואים פה שזה מאוד מדויק, כן, כמו האווירה, זה לא כאילו... תביאו ככל אשר ידבנו ליבו משהו שמבטא את האהבה שלו לקדוש ברוך הוא, יביא את המקדש והכל טוב. לא, יש פה המון המון פרטים. ויצעיר החטאת, דרוש דרש משה, והנה שורף. ויקצוף על אלעזר ועל איתמר בני אהרון, התוארים לאמור, מה קורה לכם? בפני רגע אמרנו שאוכלים את זה במקום קדוש, מה אתם שורפים את זה? מדוע לא אכלתם את החטאת במקום קדוש, כי קודש קודשים היא, ואותה נתן לכם לשאת את עוון העדה, לכפר עליהם לבני השם, אז מה קורה פה? ההלכה אומרת שאוכלים את זה במקום קדוש, ואתם שרפתם את זה. הן להובה את דמי לקודש פנימה, אכול תאכלו אותה בקודש כאשר ציוויתי. ודבר אהרון ומשה, הן היום מקריב עכשיו על התשובה של אהרון. הן היום הקריבו את חטאתם ותולותם בפני השם, ותקרנה אותי כאלה, כלומר שמתו שני בניו. ואכלתי חטאת היום הייתה בני השם. כלומר, בעצם חז"ל אומרים, אבל גם בפשט זה יושב פה בצורה ברורה, שאהרון אומר, אנחנו ביום של אבלות, אחרי שנהרגו שני הבנים, אז לא מתאים לאכול מהחטאת. והאישה משה ואיתה בניו, קיבל את הטיעון הזה.
דווקא חטאת ראש חודש ולא חטאת של מילואים.
יפה, כן, עם כל הפרטים. בכל מקרה, אבל רואים פה שעבודת המקדש, עבודת הכהנים, זה לא על הבבלה. יש דין וחשבון, ואם בני אהרון עושים משהו ומשה חושב שזה לא לפי האמת, אז הוא קוצף עליהם. זה לא שוק פה, בסדר?
אולי הפוך, אני חושב שאולי לא הופך הפוך.
שמה?
שאהרון מתארץ לו הזדהות כזה מאורפל כזה, מה, לא ראוי, והוא אומר לו בסדר, לא ראוי, אז לא...
כן, למרות שזה, אתה יכול להביא את זה שני הכיוונים, כי בעצם זה אומר, פה אנחנו רואים שיש פרטים שלא מבוארים. כלומר, יש סברות בתורה, חד משמעית. אכן משה, אהרון מביא לו סברה שלא מצאנו אותה מקודם. לא כתוב בתורה מקודם, שאח הכהן אשר יהיה עונן על בניו או אבל על בניו, אז הוא לא יאכל חטאת. לא כתוב את זה. אז אהרון כן מביא סברה. אבל באמת, בהקשר הזה שמשה כן רואה את זה כסיפור משמעותי, אז בעצם אפשר להגיד שהעימות פה הוא הפוך. שיש סברה בהבנת דברי התורה. וזה מה שאהרון אומר, גם אם הוא לא ראה את זה בפירוש. ומשה אישר את זה, אישרר את זה בדיעבד. ואמר, סברה, סברה נכונה. כלומר, בעצם גם משה לומד את דיני התורה. בסדר? זה לא... ואם הסברה היא טובה, אז משה קיבל אותה. יפה. עוד דוגמה, וגם הדוגמה הבאה, מלחמת מדיין, אז היא דומה לסיפור של המקושש, שזה מוכיח את שני הדברים. גם מוכיח שקיום דבר השם הוא קיום מדויק ודווקאי, וגם מוכיח שלא כל פרט שהתורה אומרת שהוא כתוב, אנחנו רואים אותו באמת כתוב. בסדר, ולכן ממילא דרך התורה באופן כללי להציג מקצת הפסוק, הדברים שנאמרו למשה, אבל הם לא מראש, זה לא מתיימר להגיד את כל הדברים, את כל הפרטים, את כל ההלכות. אז בואו נראה את זה. מלחמת מדיין, בדבר השם למשה לאמור, נקום נקמת בני ישראל למת המדיינים, אחר תאסף אל עמך. ודבר משה לעם לאמור, חלקו מאיתכם אנשים לצבא, ויהיו על מדיין לתת נקמת השם במדיין. אז המצווה היא לתת, לנקום במדיין. וישלח אותם משה אלף למטה לצבא אותם ואת פנחס בן עזרא הכהן לצבא וכלי הקודש וכלתו את הכוסבו בידו, אז כולם נשלחו ויצבעו על מדיין כאשר ציווה השם את משה ויהרגו כל זכר ואת מלכי מדיין הרגו, אני עובר הלאה ת' וישבו בני ישראל את נשי מדיין ואת טפם ואת כל בהמתם ואת כל מקניהם ואת כל חייכם בזעתו, כלומר הם הרגו את הזכרים, את כל השאר לקחו בשבי ואת כל עריהם במושבותם ואת כל תירותם שרפו באש, ויקחו את כל השלל ואת כל המלכוח באדם ובבהמה, ויביאו אל משה ולעזר הכהן ולעזר בני ישראל את השבי ואת המלכוח ואת השלל אל המחנה לאבות מואב, אשר על ידין יריחו, ויצאו משה ולעזר הכהן ולמחנה נשיאי הידה לקראתם למחוץ המחנה. אז זה התיאור. בסדר, התורה אומרת, משה אמר להם בשם השם לנקום במדיין, זה המציווי, הם הרגו את הזכרים ואת כל השלל לקחו בשבי. י"ד. ויקצוף משה על פקודי החיל, שרי אלפים ושרי המאות הבאים מצווה מלחמה, ויאמר להם משה, החייתם כל נקבה, הן הנה היו לבני ישראל בדבר בלעם למסור מעל בהשם, על דבר פאור ותהיה מגפה בעדת השם, ואתה הרגו כבר זכר וטף, וכל אישה יודעת איש למשכב זכר הרוגו. כלומר הוא אומר להם, גוואלד, מה אתם עושים? אמרנו עושים נקמה במדיין, ואתם השארתם בחיים את כל האנשים. והם הכשילו אותנו וכו' וכו'. עכשיו, מה בעצם רואים פה? יש פה דוגמה, ולכן זה קצת דומה גם למקרה הקודם, לדיון של משה ואהרון, יש פה מעין דיון של תורה שבכתב, הפוך, יש פה דיון של תורה שבעל פה בתוך תורה שבכתב. כלומר, התורה שבכתב אומרת, הציווי הברור למקום את נקמת השם במדיין. האמירה הזאת היא אמרה כללית, היא יכולה לסבול כמה פירושים. היא יכולה להגיד להרוג את כל מי שקשור למדיין, היא יכולה להגיד להרוג את הלוחמים של מדיין, היא יכולה להגיד כל מיני דברים. משה פורש אותה באופן מסוים, ופקודי החיל פשוט זה באופן אחר. ומשה טוען נגדם עם טיעון. הוא אומר להם, תשמעו, נקמת השם במדיין זה כולל את כולם, למה? כי הנשים הכתיעו אותנו, וזה הרקע. אז יש פה כאילו סוג של דיון... תורה שבעל פה במובן הזה של תמה דקרא, כן? יש ציווי שכולם שמעו אותו, כלומר, כולם קיבלו, הציווי הכללי למקום, כולם קיבלו. ועדיין משה פרש באופן אחד, ופקודי החיל באופן אחר, ומשה טוען עליהם, גם רואים שזה דווקאי, כלומר, יש דרך מסוימת, וגם הוא אומר להם מסברה. אם אנו נקום במדיין, וההקשר הוא, הקשר שהם הכתיעו אותנו, והבנות שהם הכתיעו אותנו, אז מן הסתם העונש הוא גם עבור על אנשים. אז גם פה רואים את היסוד הזה. כלומר, שוב, גם את הדיוק, שזה לא וואלה בבאלה, יש דרך מסוימת, זה מה שצריך לעשות, ואם לא, אז משה נכנס בהם. וגם יש פה את הדיון שמצוות השם סובד כמה פירושים, ובתנך הדנים משה מול פקודי החיל, מה הציווי בדיוק אומר. עכשיו פה, במקרה הקודם, אהרון ענה ומשה קיבל את דבריו. פה לא ענו, מלא הפירוש של משה כאילו התקבל, שאחרי הם מעבר, אחרי הם צריכים להרוג גם תפרים. אבל רואים שוב את המעין דיון של תורה שבעל פה בתוך התורה שבכתב.
קצת בדילי, אבל איך משה קיבל את כל התורה בסיני, לא?
כלומר,
הוא היה אמור לדעת
את הדבר הזה של אהרון. שאלה טובה, יש דעות איך התורה ניתנה, האם הכל בסיני או מגילות מגילות. יותר קל להסביר מגילות מגילות, כי אחרת, לא מגיד שאין דעות אחרות, אבל אחרת זה אומר כאילו, הוא יודע מה יהיה בעתיד, ואז הוא עדיין, כמו זה, זה קצת יוצא מבוגן.
תורה שבעלפה, זה לא משפיע. אם משה מקבל את כל הדינים לגבי, דוגמה, עונן, האם הוא אוכל קורבן או לא,
מעולה.
לא יכול זה לא תעתיד.
יפה, אז באמת, שעה טובה. כשאנחנו אומרים תורה שבעלפה, אין הכוונה שכל דבר שבסופו של דבר נחל בתורה שבעלפה, היה בסיני. לא בכך.
יש דברים ש...
כן, אבל זה אמירה יותר רוחנית. כלומר, זה בא להגיד שכשאתה אומר משהו ואתה מכוון לשם שמיים, אז אתה המשך של משה רבינו. אבל האם התוכן הספציפי שאמרת היה אצל משה? לא, לא בכך. אלא הפוך, יש המון המון הלכות שחכמים חידשו אותם על פי הפסוקים. אני אביא דוגמה לדעת הרמב״ם, כל מקום בש"ס יש מחלוקת בין תנאים, אז אין בזה מסורת, זה לא הלכה משם סיני. יש אז הרבה קושיות, בסדר? על הרמב״ם שאומר את זה ממש כהכללה, שכל מקום של מחלוקת זה לא הלכה משם סיני. אז על זה יש הרבה קושיות, פשוט... יש, לא זוכר, העריך בזה מאוד, הביא עשרות דוגמאות שלא יש שום מזה טוב. בכל מקרה, אבל גם אם לא נקבל את הרמב״ם כאילו עד הקצה, שאומר כל מחלוקת היא לא מסיני, אבל ודאי שיש הרבה כאלה. יש הרבה דברים שבכוח ובכוח אמיתי, איך להבין את דברי התורה, הוא פירש כך והוא פירש כך. יש דברים שהגיעו מסיני. כל מצווה שניתנה בסיני ויצאה מעשית, אז ברור שבני ישראל ידעו איך עושים אותה. ממילא את ההשלמה, מה שכתוב בתורה, קיבלו בעל פה. אבל זה לא אומר שכל התוכן, במובן הזה שהמון המון ספרים, המון כרכים, היו כבר אז. בסדר? אלא זה אומר שהיה היה כבר אז תורה שבעל פה שהייתה נצרכת כדי להבין את הקיום הבסיסי של כל המצוות. עדיין יש מקרי קצה, מקרים מיוחדים, מקרים כאלה שאפשר עדיין לדון בהם מה יהיה הדין בהם, ובהם חכמים דנו על פי המידות שאתה נדרש בהם, והגיעו להכרעות. וזה לא מסיני במובן החמור שדיברו על זה כבר, אלא זה במובן העקרוני, שמי שממשיך את דברי התורה, אז הוא בעצם המשך של סיני. בסדר? זה הרע טובה, כי אני שבוע שעבר ראיתי סרטון, יוסי כפיר לא פה, אבל הוא שייך לי, קיצור, שייך לי איזה הפנייה לאתר וסרטונים של, יש כל מיני כאלה שיש להם טענות נגד התורה שבעל פה. ראיתי דיבייט אחד בין רב אחד לבין דוקטור שהוא מזוהה כיהודי משיחי. אז בעצם, ואז הדיון היה סביב התורה שבעל פה. והרבה מהטענות, לא אעבור כל מיני בצורה מסודרת, כי חלק זה קשור גם שנגע בהמשך, הרבה מהטענות שאומרים נגד תורה שבעל פה, הם בעצם, הם נגד ציור מאוד מסוים ומצומצם של תורה שבעל פה. אז נניח, אם מניחים שכל מה שכתוב בכל מקום בתורה שבעל פה, בעצם היה כבר בסיני, אז יש המון קושיות, כי איך משה לא ידע, ואיך פה דיברו וכו', נכון. אבל בעצם זה לא הטענה. הטענה האמיתית זה לא שכל התוכן היה, לא, אז אמרה, הרמב"ם אומר בפירוש שמחלוקות שבש"ס הן מחלוקות חדשות, הן לא מסורת. אלא הטענה היא שכבר אז היה את הבסיס הזה שאומר שיש מוסד, יש חכמי ישראל, כאילו ארגון, כוח בידי נציגי עם ישראל לפרש את דיני התורה, הן בדברים שהם קיבלו ממשה עצמו פשוט בעל פה ולא נכתבו, והן בדברים שהם ידעו מדעתם על פי ההיגיון שלהם והכלים שהם קיבלו במשך כל הדורות. זה הדבר היותר מדויק.
המחלוקת עצמה אפשר גם להסיק באופן כללי על במה לא חולקים. כלומר, אם מה שלא חולקים עליו הוא הרבה יותר, כלומר, מבחינה עקרונית אנחנו רואים שהוא הרבה יותר גדול.
אוקיי.
מאשר מה שאנחנו רואים שכן, כלומר,
מסכים?
זה שחולקים ש... לא יודע, הזעה על כוונות המזבח, כמה הזעות מחפר או לא מחפר. אבל ברור שצריך לעשות על קרנות המזבח, ברור שזה טריגר לכפרה, וברור, כלומר, יש פה עוד הרבה הנחות יסוד שממילא משתקפות מתוך המחלוקות האלו. וזה איכשהו משהו שאנחנו חייבים, שכאילו, שהוא נלמד מתורה שבעל פה.
כן, שמעצם זה שדנים, כלומר, מהוויכוח, אפשר להבין על מה לא התווכחו, וזה מוסכם. עכשיו, כשנראה דבר כזה, בדבר שלא כתוב אותו מפורש, אז מאיפה זה הגיע? זה המסורת שהם קיבלו. זה מובן מאליו לכולם.
המסורת היא מסורת לימוד או מסורת פר דין?
גם וגם. כלומר, אביא דוגמה. הלכה שניתנה בימי משה, בתורה, והיא מעשית, דברים מעשים שבכל יום, אז מובן מאליו שבאותו מעמד ידעו איך עושים אותה. אין ספק. לוקחתם פרי עץ הדר, ברור שהם ידעו מה זה. אחרי זה אנחנו יכולים לדון איפה בתורה רואים, ואז יש כל מיני רמזים, הידרה, והדר, איך מגיעים לתרום. אבל ברור שאם מצווה היא מעשית, כל מסלול שאתה, ברור שהם ידעו איך עושים אותה. הנה מצוות פחות מעשיות, כלומר שאמרו אותם, אבל הן לא מתקיימות באותו רגע, פה אפשר, יכול להיות שבאמת הקיום הוא יותר מורכב, ואז הוא נמצא בזה מחלוקות יותר, או על הלכה מעשית, אבל על פינה שלה. בסדר, על קצה. סוכן, המצאת של סוכות הגיעה, ידעו איך להקים סוכות כשזה הגיע. האם אז הכריעו כבר מה הדין סוכה מעל סוכה? לא יודע. איך אומרים? לא בטוח אם תגיד ל-60 ריבון נשים להקים סוכות, לא בטוח עד כמה מהם יעבו את ה-20 אמה גובה. אז איך אומרים? לא יודע אם יצטרכו. אז על זה אני בא להגיד שזה לא עבר במסורת, זה מחלוקת תנאים. ולפי סברתם, על מה, יסוד הסוכה וכו' וכו' הגיעו לכל דבר. אז בדבר שהוא קיום בסיסי, אז המובן מאליו הוא שהיה להם איך לזה, ועד דבר רואים בתורה שכשלא ידעו איך לעשות, שאלו. מה שלא שאלו, הבינו. ככה עושים, ככה עושים. כשהתורה אמרה שיש מנגנון של גט, ספר קיטו, אז הם ידעו איך עושים את זה. זה הלכה שהתקיימה בידיהם, והיה להם את זה גם עם הלכות גט שבשולחן ערוך או שבמשניות לא כתובים בתורה. ידעו איך עושים את המנגנון הזה. ולכן ככל שעוסקים בדבר שהוא יותר בסיסי ויומיומי, אז ידעו איך עושים אותו. בדברים שהם יותר בקצוות, יותר מקרים חד פעמיים וכאלה, שם יש יותר ויכוחים. וגם אז, הוויכוח הוא לא דווקא על מסורת. לפי הרמב"ם, כל ויכוח הוא לא על מסורת. אלא הוא על איך לפרש על פי התורה והבנה שלנו מה התורה אומרת. בסדר?
אני רוצה להביא גם עוד ראייה שתורה מתארת איך בנו את המשכן.
נכון, נכון. הדיוק הוא מאוד זה. ועוד ראייה מהמשכן, וגם זה אמרנו בחצי מנה פעם קודמת, התורה מפנה לדברים שמחוץ לתורה כדי להסביר. אז אומרים, תעשה את זה כמו שהוראית בהר. וכאילו יש לתורה נספח, כן? בחוזה, אם יש ספח, יש שם תמונות שמשה ראה, עכשיו יש ספח על זה ויש ספח על מה זה מוער הבתולות, הבנות, כאילו כמה משפט הבנות, יש המון ביטויים שהתורה כאילו משתמשת להם ככה, כי אנשים יודעים מה זה אומר, אבל לא נדברו בתוך התורה בדיוק מה זה אומר, ספר קיצוץ וכו'. טוב, אז זה נקודה אחת. נקודה שנייה שאומרים בעניין הזה, אז אחר כך בפסוק י"ז, ויתר יקרו כל זכר בטרף וכל אישה יודעת איש, וכל הטרף בנשים אשר לא ידעו משכב זכר אחר חיו לכם. אגב, גם זה מעניין. כלומר, בעצם רואים, גם פה זה פירוש משה מסברה, כן? שנשים שבפועל הכתיעו, הם יהרגו ומי שלא לא. לצפות מ...
חכמים אומרים שזה דווקא מגיל 3.
נכון, בסדר, אמת, נכון. אבל בגיד, עוד לפני כן, זה ממש כאילו תמה דקרה. כלומר, לצפות ששרי המלחמה, שרי אלפים, שרי המאות, היו מגיעים לחילוק הזה מעצמם, זה הרבה. בסדר, זה, כלומר, יש פה באמת, גם אם אתה יכול להגיד, תשמע, הפשט של נקמה זה כולל את הנשים. אוקיי. אבל להגיד שהפשט הפשוט של נקמה זה כולל את הנשים הגדולות, תודות משקע וכו', זה דק. לכן זה ממש מראה את כוח הסברה פה שמשה אמר. הנקמה היא בגלל החטא, ולכן מי שבחטא היא תהרג, מי שלא, לא. ואתם חנו מחוץ למחנה שבעת ימים, כל הורג נפש וכל נוגע בחלל, תתחתו ביום השלישי וביום השביעי אתם ושביכם, וכל בגד וכל כלי אוב וכל מעשה עיזים וכל כלי עץ תתחתו, כלומר כל מי שהיה במלחמה לא חוזר למחנה, יש לו שבוע בחוץ. מיד אחרי זה, ואומר אלעזר הכהן לאנשי הצבא הבאים למלחמה, זאת חוקת התורה אשר ציווה השם את משה, אך את הזהב ואת הכסף ואת הנחושת ואת הברזל, את הבדיל ואת העופרת, כל דבר שיבוא באש תביאו באש, כלומר דיני הכשרת כלים. וכתוב על זה שזו החוקה אשר ציווה השם את משה, אבל איפה הוא ציווה אותו? משה אמר משהו אחר, משה אמר משהו יותר מצומצם, תהיו מחוץ למחנה שבוע, כל מי שהרג וכל מי שנגע בחלל או חרב. ומיד אחרי זה מספר לנו לזר שמה השם ציווה את משה, הכשרת כלים, זהב, כסף ופרס. נו, אז מובן מאליו שהתורה לא מתיימרת להגיד שמה שמופיע בפסוקים זה התורה, כל דבר אחר הוא לא. לא, הציווי הזה ניתן והוא לא נכתב. רק נכתב השלב השני שלו, שהוא כשלזר מעביר אותו לעם ישראל, אבל האמירה למשה לא נכתבה בצורה ישירה. וזה מזכיר מה שאמרנו כבר פעמיים אחורה, בשם הרב שרקי, שבעצם גם מה שמפורש בתורה זה לא מה שמפורש שמחייב, אלא זה מספר מה שמצטווה. כי אומרים, ודבר השם למשה לאמור, זה מספר מה שאמר למשה. מה שמחייב זה מה שהשם אמר למשה, והוא הביא לעם ישראל, זה מה שמחייב. רק הפרוטוקול, התורה כאילו העתיקה פרוטוקול של המצווה, אבל מה שמחייב זה לא משם, זה מה שהשם אמר למשה, ומשה אמר לעם ישראל, והם קיבלו את זה. בסדר? זה כמו ההבדל בין מפקד אומר לחיילים לנסוע, ומישהו מתעד את מה שהמפקד אומר. מה שמחייב זה הפקודה שהמפקד אמר לנסוע. זה מה שהחוק מחייב. בפועל, הארכיון של תזכורים אחר כך גם כתב את חלק מהדברים, גם אז, לא הכל. אבל זה לא מה שמחייב. זה היסטוריה, זה למסר לדורות הבאים, יכולים ללמוד מזה. אוקיי. ברור שתי הוכחות שיש מהסיפור של מדיין? כן?
זה הפרוטוקול או מהפרוטוקול הזה גם אפשר ללמוד על העיקרים ועל הדגשים ועל
ה... מעולה, אפשר ללמוד מזה המון דברים. אבל זה לא לב החיוב, החיוב קיים גם בלי זה. אם משה אמר אם השם אמר למשה, משה אמר לעם ישראל, זה מצווה.
זה דומה למה שאמרו על יותר נדרים פורחים באוויר ועל
נדרים
תלויים בשערה.
נכון, נכון. נכון. יפה. שכל הדברים האלה הם הרבה יותר הגיוניים אם מבינים שהתורה שבכתב היא לא התורה. היא מתארת את חלק ממה שהיה בעל פה, נכתב בכתב. חלק לפי העניין, לפי המקום, לפי החשיבות, לפי כל מיני דברים. אבל זה לא... במילא, אם יש דבר שלא כתוב, בסדר, זה לא כתוב. בסדר? ונחזור למשכן, התורה כן העריכת בכל הפרטים, אבל גם הפרטים האלה, אחרי הכל, יש בהם כל מיני, כלומר, אפשר את אותו טקסט לפרש לכמה וכמה פנים, ועדיין התורה אומרת לא, אבל יש משהו מדויק, כפי שראית. כלומר, אי אפשר לכתוב הכל, אז בשום מה שמחייב, זה התמונה. מה שמשה ראה, זה מה שמחייב. אז למה כתוב את כל המידות? כי יש צריך ללמוד מזה דברים. יפה. טוב, נעבור לעמוד הבא. הכותרת פה זה פרשנות בנח למצוות שבתורה, ויש כמה דוגמאות, לא יודע אם כל דוגמה פה היא הכי חדה, אבל עדיין מקומות שנראה די במובהק, וכמובן שיש יותר מזה, כן, הבאתי כמה ספורים, אגב הרבה מהמקורות שאני שולף מפה אז מתוך האתר ידעיה זה נקרא, לא הכל משם, חלק משם, והם בעצמם הרבה מהדברים שמביאים זה מתוך או מאמרים של מאור עובדיה, שהוא איש חשוב וכישרוני, או מספר של הרב ישוע ענבל, שגם הוא איש חשוב וכישרוני, שגם כתב ספר בנושא הזה. טוב, אז איפה רואים דוגמאות לזה? למצווה שכתובה בתורה, אבל הפירוש שלה מופיע בנח. ואז בעצם, למה אני מביא את זה? כי כמו שהנח מפרש את דברי התורה, סוג של כמו תורה שבעל פה, אז זה מה שהתורה שבעל פה עושה בשאר המקומות, מפרש את דברי התורה. אז התורה אומרת בויקרא, ולחם וכלי וחרמל לא תאכלו עד עצם היום הזה, עד אביאכם את קורבן אלוהיכם, חוקת עולם לדורותיכם בכל משלותיכם, וספרתם לכם מחת השבת, ויום אביאכם את עומר התנופה, שבע שבתות וכו' וכו'. בסדר, יש פה את האיסור חדש, כן? ואחרי זה את הספירה של העומר עד... כתוב ביהושע, ויחנו בני ישראל בגלגל ויעשו את הפסח בארבעה עשר יום לחודש בערב בערבות יריחו, ויאכלו מעבור הארץ ממחרת הפסח מצות וקלוי בעצם היום הזה. יש פה שני דברים שהפסוק הזה אפשר לראות ממנו. א', זה קיום דברי התורה, כן? כלומר, כי התורה אומרת לא תאכלו קלוי וקרמל עד עצם היום הזה, וזה בדיוק מה שעשו, רק פה זה מפורש יותר עם תאריך. עוד דבר שיש פה, וזה כבר קשור לוויכוח של הצדוקים והפרושים, שזה לא נושא להיום, זה היום, מקווה שזה נושא בשיעור בהמשך. בדיוק. הרי הצדוקים והפרושים נחלקו בזה. כשהתורה אומרת שסופרים ספירת העומר במחרת השבת, על מה מדובר? האם שבת זה פסח, או שבת זה שבת. מגילה. ביהושע, משמע שזה פסח. ויאכלו מעבור הארץ במחרת הפסח. אותם ביטוי, אבל החליף אותם לשבת, הם לפסח.
אז לפי הצדוקים אנחנו
עושים
את שבועות ואת בית
בני?
לא.
או לא יודע אם
איך
איך...
כלומר, זה לא
כיצד.
שבועות
תמיד
היוצא ביום ראשון.
הצדוקים, אנחנו מקווה שבשיעור או הבא או הבא אחריו נדבר על זה יותר, היה להם לוח שנה שונה מאשר רושים. לוח שנה שהוא הרבה יותר קבוע והרבה יותר סימטרי. שמשי, תכלס. לכל דבר בעניין הוא היה לוח שמשי. שבו הראשי חודשים הם בזמנים קבועים, והמועדים בזמנים קבועים, הכל זה דבר. לכן מי שאמר סברה, בכללי עיבור החודש, אז יש כלל שלא עדו ראש, נכון? שדוגם ראש שנה לא יהיה באלף דלת ואב. כי הצדוקים, היה להם סידור שהוא סימטרי לגמרי, וראש חודש תמיד היה באדו. או אלף או דלת או ואב, תמיד. כלומר, זה סברים של שלושה חודשים, וזה חוזר לעצמו כאילו כל פעם. היה להם כאילו 91 יום כפול 4, היה להם שנה של 364 ימים, ואז יוצא להם יפה גם עם השבועות. זה יוצא כאילו טוב. אז היה להם לוח אחר לגמרי.
זה לא מדויק, אבל צריכים להיות תיקונים
לאורך. הם היו עושים, הם עושים פעם בשבע שנים לדעתי, הם עושים, כלומר, היה תיקונים פעם בכמה שנים שזה שבוע, ופעם בה הם עושים שבועיים.
מאיפה הם הביאו את זה? כלומר, מאיפה הביאו את
הלוח שנה
שלהם?
שעה טובה מאיפה הביאו אותו. יש בכתבים של קומראן וכאלה, יש שם כמה הצעות ללוח שנה. זה ברור שהם הרבה יותר שמשיים מאשר הפרושים, הרבה יותר מדויקים. אם לא, הירח, הוא צריך לראות אותו, זה פאצ'קה, זה לפעמים הוא ככה, לפעמים הוא ככה. וגם אז, השבוע לא יושב טוב עם הלבנה, הלבנה לא יושב טוב עם השנה. הם רוצים משהו מושלם, שהכל נראה אסתטי, שהשבוע יושב בדיוק כמו החודשים, והחודשים עם השנים, שאתה יכול בכל יום להגיד איזה תאריך ואיזה יום בשבוע תמיד יבואו ביחד. תמיד זה מותם. זה קשור בטח לא דברים, שאומרים שהלקטות של מדבר יהודה, שהם היו יותר אליטיסטים יחסית מאשר הפרושים. אבל טוב, זה אולי בשיעור שנדבר על הצדוקים. אז נדבר על זה. בכל מקרה, לעניין די מפורש ביהושע, שהפירוש שאמרו הפרושים עומד שם. שהשבת כוונה לפסח.
נכון הפסח, אבל משהו שזה אחרי יהודה, לא אחרי צדצבר.
נכון.
זה בעיה.
נכון, ואנחנו עושים מתת זין בעצם סופרים. שעה טובה, נכון, עד מחרת השבת.
אתה רוצה, אני יכול להגיד שבמקרה הזה השנה יצא שפסח היה בשבת, ואז הם...
שמה?
הצדוקים, כי כביכול יש פה הוכחה שמדובר במחרת השבת, כמובן במחרת הפסח. אז די פשוט, בשתי שבת השנה היה פסח בשבת, באותו יום.
מה אתה אומר מבחינה?
שיוצא מהפסוק ביהושע, שכמובן מחרת השבת זה מחרת הפסח.
נכון.
אוקיי, אז הם יגידו פשוט פסח, כלומר חג, יום טוב יצא בשבת.
כן, נכון, אני יכול להגיד שבמקרה, כאילו. נכון, אבל אז כאילו זה קצת תמוע שהפסוק אומר את הדבר הלא עיקרי ולא הדבר העיקרי, כאילו. אבל נכון, אבל יכול להיות שנעמוד זה יותר באמת שנדבר על הצדוקים. שאלה מה שאתה אומר, כלומר, לכאורה במיוחד הפסח זה תקווה וזין, שעה טובה. בסדר? יפה. בכל מקרה, לעניין מה שאנחנו מדברים בשיעור הזה, זה לא משנה, כי זה פשוט להראות שהנביא מפרש את דיני התורה, דיני התורה כפי שהם סובלים פירוש לכאן ולכאן, והנביא מפרש אותם. עוד דוגמה, זו דוגמה שאני ישבתי, אתה לא ראית אותה, לא ראית את זה כתוב באיזה מקום, אז תגידו לי אם אתם חושבים שזה קשור. דברים י"ז בהלכות מלך, כתוב, והיה כשיטו על כיסא ממלכתו, וכתב לו משנה התורה הזאת על ספר לפני הכהנים הלוויים, והייתה עמו וקרא בו כל מחייו, למען ילמד את השם אלוקיו, לשמור את כל דברי התורה הזאת, ובהמשך, יאריך ימים על מחתו, הוא בנה בקרב ישראל. וכאין זה, מאוד דומה לזה, הפסוקים של יהושע. חזק במעט לשמור את תפילת התורה אשר ציווך משה עבדי, אל תסור ממנו ימין ושמאל, ראימו שספר התורה הזה מפיך, וגיד בו יומם בלילה, למען תשמור וכולי, כי אז תצליח, את דרכך ואת תשכיל. יש פה כאילו דמיון גדול, וכל פעם שחוזרים על משהו, אז זה גם פירוש. אז נניח, לא יודע מה יתחדש, אולי יומם ולילה. זה דבר שבתורה לא כתוב במפורש. כתוב, קרה בו כל ימי חייו, אבל ישוע מרחיב את זה יותר, או מרפסקים בישוע, אומרים לא, זה צריך לגמור כל הזמן, ממש כל הזמן, גם ביום, גם בלילה, וכולי. עוד דבר שנראה כזה, זוכר יום השבת לקדשו, בישעיה הוא מרחיב את זה, איך מקדשים את השבת, אם תשיב משבת הגליך, אז תשיב לך ביום קודשי, קדש שבת עונג, קדש השם מכובד, אז יפה, אז בעצם מרחיב את זה לכבוד ועונג בדיוק, וגם פה מזכירים את הקודשי, כלומר, הקודשי שבתורה, איך מקדשים אותו? כך. אז נקדש השם וכולי. טוב, ההמשך כאן, הכותרת פה זה תורה שבעל פה בספרי הנחל. הכוונה פה זה שמצאנו בפועל המון מקומות בתנך שהם נהגו בהלכות שלא כתובות בתורה שבכתב. עכשיו, ההלכות האלה יש כל מיני. יש כאלה שהם נקרא להם דיני דאורייתא, יש כאלה נקרא להם דיני דרבנן, יש מזה ויש מזה. בכל מקרה הם לא כתובים בתורה בפירוש, ממילא כדי להגיע למה שהם עשו בכך שהיה מסורת. מסורת ותורה שבעל פה שדנה והכריע מה הקיום של או דיני התורה ממש או להרחבות לדיני התורה לדיני דרבנן. בסדר? עכשיו אני לא נכנס עדיין לשאלה מאיפה בתורה, מניין בתורה רואים שיש תוקף לחכמים לגזור עוד דברים. זה אני מקווה בפעם הבאה אני מספיק לעסוק בזה. אבל כן שבפועל עם ישראל בנח נהג במצוות ובאיסורים שלא כתובים בתורה, ודאי לא כתובים בפירוש. אז בואו נראה את זה. אז באמת אולי פה אני כבר אתפיס את העמוד הבא, כי הזמן, כי כבר כמעט הגענו. אז שנייה, אני אתפיס רגע את העמודים הבאים שנחילו לזה.
הרב לא כבר התפסת ולא חילקת לנו?
לא, לא. זה עמוד 41-2. לא, 41-2. טוב, יש פה עוד עמוד אחד להדפיס, אני אדפיס רק את עמוד 41. אדפיס. עמוד 41. אוקיי, טוב, אז נמשיך. אז כתוב בדברים לגבי מה עם ישראל יעשו כאשר יעברו את הירדן. ויתן משה לזקני ישראל את העם לאמור, שמות על כל המצווה שאנוכי מצווה אתכם היום. והיה כאשר ביום אשר תעברו את הירדן אל הארץ אשר השם אלוקיך נותן לך, והקימות עליך בנים גדולות לסדת במסעין, וכתבת עליהן את כל דברי התורה הזאת בברכה למען אשר תבוא אל הארץ אשר השם אלוקיך נותן לך. הלאה הלאה, ובברכם את הירדן, תקימו את האבנים האלה וכולי, ובנית שם מזבח, אבנים שלמות תבנה, וזבחת שלמים, וחתת על הבנים את כל דברי התורה הזאת בהריטב. אוקיי, זה מה שכתוב בתורה.
רגע, זה קהל אבנים שפשת עליו כתבו את כל התורה?
מה?
היה קהל אבנים שכתבו עליו את התורה?
כן, ככה זה נשמע. כנראה זה היה אבנים גדולות. כמו שכתוב, כמו שכתוב. אבנים גדולות, מה?
יש ציור של
האחרונה שלנו. איך אומרים, הכל אפשרי, בהינתן אבן מספיק גדולה וכתב מספיק קטן, אפשר הכל. כן, יש במוזיאון ישראל, יש את כל התורה, בדיוק, כל התורה, או אולי כל התנ"ך אפילו.
כל התנ"ך, על קרי
אורס,
כן.
על האורס קיצור.
לא, על
גולה,
לא.
משהו נורא קטן. משהו נורא קטן, שאפשר לקרוא את זה רק עם מיקרוסקופ וטיפה דמיון, ואמונה שאכן מה שאתה רואה שם זה התנ"ך, אבל כן, נעשו את זה עם לייזר ולא יודע מה, כל מיני דברים כאלה של מהנדסים. בכל מקרה, אז בינתיים אבנים מספיק גדולות אפשר לעשות שם כל דבר. נכון. אומרים שזה בדיחה ש... צוחקים על פיזיקאים, שיש חוק שבין כל שתי נקודות אפשר להעביר ישר. פיזיקאים, כשהניסויים שלהם במעבדה הם לא בדיוק, אז הוא אומר, בסדר, זה... הוא התכוון להיות שם. כאילו זה טעות מעבדה, הם מיישרים את זה. אז הבדיחה היא שבין כל שלוש נקודות עובר ישר, ובפני שהוא מספיק עווה. אתה טיפה מאבד את הקו, ואז כאילו את כל הסטיות הן בעצם מה שתכננת, ואז זה הכל טוב. טוב. איך שאגיד לי, איך הפיזיקאים בלי את אלאו חגי,
לא... לא מדבר על הפסימאים, כי אני לא רוצה להעליף
בנו. נו, תן לנו, אם כבר פתחת, תן. יפה. טוב. אז זה מה שכתוב בתורה, כלומר, לעבור את הירדן, לכתוב את דברי התורה. יהושע, והכהנים נושאי אהרון עומדים בתוך הירדן עד תום כל הדבר שציווה השם את יהושע לדבר אל העם, ככל אשר ציווה משה את יהושע, וימהרו העם ויעבורו. כלומר, משמע מספר יהושע, שגם הטקס איך לעבור את הירדן, שהכהנים יהיו בתוך הירדן והם כאילו שומרים את המים עד שאנשים יעברו, גם זה משה ציווה את יהושע. והבן שואל, איפה הוא ציווה אותו? בתורה זה לא מוזכר. אתה כתוב, תעברו, שתעברו, תבנו אבנים, תעשו מזבח וכו' וכו'. לא כתוב את הנוהל, איך לעבור את הירדן, מה הכהנים, איפה הם יהיו בשלב הזה, כל זה לא כתוב.
אבל זה לא בהכרח חייב במסורת, זאת אומרת, פשוט היגיון בריא. הרי אם הירדן שוצף, ברגע שנכנס ארון הקודש, הירדן נחצה לשניים, די הגיוני להשאיר את מה שמשאיר את הירדן חצוי לשניים.
זה מעולה, אבל מהפסוק זה נשמע לא רק שהם עשו את זה כי ככה הם עשו את זה כי זה הגיוני, זה נשמע שהם עשו את זה כי ככה משה ציווה. משה ציווה שהכהנים יהיו ראשונים, כל העם יעברו והם יצאו אחרונים. ואז הבן שואל, רגע, אם כל מה שמשה ציווה זה בעצם מה שכתוב בתורה, בתורה זה לא כתוב.
מה,
האם
ציווה את זה כ...
כי מה?
לא יודע.
כבעל פה. כי מה?
לא, אתה מציג את זה כחלק מה...
הבנתי. כלומר, בעצם זה לא, זה לא דין תורה, כאילו, פשוט זה עניין, כאילו, זה... כן. טוב, קודם כל, זה עניין ניסי, זה נשמע שזה יותר מתחבר לדברים כאילו רוחניים, זה לא כמו שאני יודע, אלוף מחליף אלוף אחר, אז אלוף הקודם אומר לו, תהיה חזק, תשמור על המשפחה, תחזיר לשימי שבת, כי אני דפקתי אותו פעם. זה נשמע שזה יותר מזה קצת, אבל אני מסכים שזה לא מפורש. כאשר טבעה את יהושע, מסכים שזה לא חייב להיות ממש דברי התורה. בכל מקרה, זה כן מראה שגם בתורה, גם בנח, מספרים חלק מהסיפור. חלק מהסיפור, צריך להשלים אותו לפי היגיון, ממה שהיה, ממה שקרה לא מול המצלמה. בסדר? התורה היא, לצורך העניין, סוג של מצלמה שמתעדת חלק מהסיפור, אבל הסיפור הזה, בפני עצמו, הוא לא מסיבור את הכל. הוא בונה על מה שהיה לפני וכו', ומה עבר. זה כן נשמע שם שזה ממש עשו את זה כאין מצווה, שהם יהיו ראשונים והם הולכים עם אהרון ואז כולם, אבל אני מסכים, ההוכחה היא לא מפורשת שזה דין תורה או שזה מצווה מהתורה, מסכים.
זה יוחד שאומר, תשתמש בראש או משהו כזה וזה היה ציווי...
כן, אבל זה לא הדבר מובן מאליו, לשלוח כהנים עם אהרון לתוך נהר שוצף, זה לא ה-obvious כאילו.
לא, אני אומר, ברגע שהכהנים בפנים, אז זה די ברור שהם לא יצאו ראשונים.
כן, צריך לשלוח אותם פנימה כדי ש...
אז אומר, אולי לשלוח אותם פנימה...
יכול להיות שעוברים את הירדן בצורה אחרת, יכול להיות שצריך לבנות גשר, אני יודע, ייקח קצת זמן, אבל עם ישראל, עם חזק... לאט לאט, 60 ריבו, מספיק זמן, מספיק עצים, הם יעשו מה שצריך, אולי יטו את הנהר הצידה, לא יודע, יש כל מיני... סכר, אבל צריך למצוא איפה עושים את כל המים האלה, אבל כן, אפשר להטות אותו למקומות אחרים. נכון.
אוי, וכמה
עבונה בצורה הזאת? להטות אותו. כן, יש... כן, אבל זה הרבה עבודה. צריך שכולם יתקרבו מאוד, ואז התחיל לחפור את ה... מספרים שבסין, ממלכת סין היפה והאדומה, אז בתקופות של מאו, אז משימות לאומיות זה היה בא בהנחתות. כאילו, מאו אומר, צריך שכולם יגדלו אורז, וכולם מגדלים אורז. כל לפי הזה. אז היה איזה אזור אחד, שהנציג המפלגה אמר, היה להם נהר ארוך ומעוקל, וכל היישובים, כל הכפרים היו סביב הנהר הזה. ונציג המפלגה האזורי אמר שזה נורא לא יעיל, שיש להם נהר כזה מעוקל, כי זה לוקח מאוד שטח. אמרו, נסיד את כל הנהר הזה הצידה, לתוואי חלופי שהוא ישר, ואז נרוויח את כל השטח, כאילו, שכבר עכשיו התייבש, חקלאות וזה וזה. עבדו כמו חמורים כל בני הכפרים, פתחו את הערוץ החלופי, וביום הגדול פתחו את החלק האחרון שהמים זה, וכל בני הכפרים רואים בעיניהם איך המים עוברים לערוץ החלופי, ונכנסים בתוך האדמה ואין להם מה לשתות. קיצור, זה היה חיים בזבל, מה שהיה, זה אנשים מתו ברעב, כאילו במיליונים. ואז זה בגלל החוכמה של ה... יש הרבה סיפורי זוועות על מה שהיה.
לפני איזה שנה היה לזה מישהו שבמשך 30 שנה היה איזה נהר, חמש קילומטר מהכפר, משהו כזה. ואז הוא אמר, כאילו, למה שאין לי 5 קילומטר לשאוף מים? לפני 30 שנה הוא התחיל לבד, אף אחד כולם זלזלו, הוא התחיל לבד לשנות את הצוואי של הנהר שעבור ליד הכפר. כולם זלזלו, אף אחד לא הצטרף. אחרי 30 שנה הוא עשה... הוא העביר את הנהר ליד הכפר. עכשיו אתה אומר, הדבר הראשון אתה אומר וואלה יישר כוח פה, הדבר השני שאתה אומר איזה מטומטמים, אם עוד 30 אנשים היו מצטרפים אליו תוך שנה,
כמו 30 שנה. אם על כל רן של כל משוגע נגס כל הכפר, אז אף אחד לא יעבוד, היום אנחנו, יפה. טוב, ירמיהו, לא סליחה, קודם כל דניאל, אז יש לכם את הדפים הבאים?
כן.
מעולה. אני בכלל בזכריה קודם, שנייה. קפצתי. אז זה לגבי יהושע, תעניות, זכריה פרק ז'. וישלח בית אל, שר עצר ורגם במלך ונשב לחלות את פני השם. למור אל הכהנים אשר לבית השם צבאות ולנביאים, למור האבקה בחודש החמישי, הנזר כאשר עשיתי זה כמה שנים. עכשיו פה זה גם כן נורא מעניין, כאילו, מאיפה אנחנו יודעים שעם ישראל היה מתענה כמה שנים? מזה ששאלו בשלב מסוים אם להסיק. אז כאן, גם פה זה, זה מובן מאליו, גם אם כאילו אפשר להגיד בהלכתית, שתעניות של, של המפגש הם דברי נביאים. זה נכון שזה כתוב בדברי נביאים, כמו פה, אבל זה לא התחיל משם. והמנהג, פה יש תיעוד של המנהג, המנהג היה הרבה לפני כן. בסדר?
מנהג או מצווה.
יכול להיות, כמו המנהג במובן הזה שנהגו את זה. למה נהגו את זה לא יודע, אבל מה שעשו את זה, זה לא כתוב בתורה, זה ברור, גם סביר, כן, חורבן הבית עוד לא היה בתורה, בסדר? אז בעצם יש פה מקרה מובהק של תורה שבעל פה נקרא לזה, כי... שברתי את גאונותכם,
כלומר, זה כן יש תיאור מסוים.
כן, אבל אתה יכול להגיד אולי שיהיה, ואז כבר אז היה מצווה לצום לכשה. זה קצת לדחוף, אומרים, זה ודאי עבור ראש קראי או בקשר הזה, אז זה הרבה באוויר להגיד שכבר התורה ציוותה את עם ישראל שאחרי שחרב להם הבית יעשו צומות, 4 צומות בשנה. זה קצת רחוק, בכל מקרה, אבל פה זה מפורש לגמרי שהעשייה בפועל היא לא נובעת מהפסוק, הפסוק מתעד את מה שעשו בפועל, כי שאלו האם נפסיק. בואי דבר השם צבאות עליי למור. אמור על כל העם, עם הארץ ולכהנים למור, כי צמתם וספות בחמישי ובשביעי, וזה 70 שנה הצום צמתה לי. אני, כלומר, גם פה רואים שהצום הזה כבר היה עוד לפני כן, בכל זמן הגלות צמו אותו. קופץ הלאה, התשובה של השם, פרק ח', בואי דבר השם צבאות עליי למור, כה אמר השם צבאות, צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי, יהיה לבית יהודה לששון לשמחה ולמועדים טובים באמת ושם אהבו. שפשוט התשובה פה אומרת שמתישהו זה יהפוך להיות יום שמחה, אבל עדיין לא, אתם עדיין תצום, מי ששאל עדיין כן צריך לצום. בכל מקרה ברור פה שנהגו פה במצווה שלא כתובה בתורה וגם לא כתובה בנביאים, הנביאים רק מתעדים אותה. עכשיו אתה אפשר להגיד טוב, זה מנהג עממי, כן? זה טק, אבל לא, הם שואלים פה את הנביאים, שואלים את הכהנים, הכהנים אמרנו, התורה כבר הסמיך את הכהנים להיות הפוסקים בכל דבר שבהלכה, שואלים את הכהנים והנביאים מה עושים כאן, אז זה ממש ראו את זה כחלק מהתורה. שוב, תורה שבעל פה אין בעיה, אבל זה ממש עניין תורני, זה לא פולקלור לאומי, שאלו את, אני יודע, את השייח האזורי מה יפה. זה ממש שאלה הלכתית, כאילו. עוד דוגמה, זכריה פרק ח', לא, זה כבר ראינו, פת ויין של עקום. בתורה לא כתוב שיש איסור לא פת ולא יין של עקום. מצד שני, בדניאל זה די מפורש. וישם דניאל על ליבו אשר לא יתגאל בפתבג המלך וביין משתב, מבקש משר הסריסים אשר לא יתגאל. זה נשמע שזה היה דבר כאילו פשוט. כלומר, אפשר להגיד לו, דניאל המציא עצמו זה, אבל זה לא נשמע. זה נשמע שאיסור הזה היה קיים. דניאל שהגיע למציאות קשה שהוא בתוך בית המלך, אז הוא היה צריך לדאוג ולהשקיע בשביל זה. אבל זה דבר פשוט. וגם זה לא כתוב בתורה. עוד דבר, איסור הוצאה בשבת. הנה, זה מה שהזכרנו קודם ואמרתי לך על זה שנגיע.
חכמים גזרו את זה, לא?
מה?
חכמים גזרו על סמך מה שהיה בדניאל.
שאלה טובה, כי רואים שכבר אז נהגו את זה, אז יכול להיות שהיה מנהג קדמוני.
אז זה היה מנהג, אבל לא בכך שזה היה מצווה.
זו שאלה טובה, להגיד מה התוקף זה שאלה מורכבת, זה נהג כבר אז, מה התוקף? שאלה טובה. החכמים בפועל סוברו שזה דין דרבנן, לא דין דאורייתא, ולכן גם עבורנו זה דין דרבנן.
גם ביטלו את ה... ביטלו רמה מסוימת.
נכון, פת אקום לא בוטל, אבל כן... מה?
שמן.
שמן רצו להתיר רבי וזה נכון, אבל פת אקום...
התירו, הרמב"ם...
נכון, שמן רבי לא התיר, אבל אחר כך כן התירו. על פת אקום, אז הגמרא אומרת שימאמו את זה. כאילו, זו הלכה שהיא נשארה באיזה מקום, אבל הורידו ממנה הרבה מהתוקף, אז הרבה מהמקרים הם מותרים.
לגבי פעם. שזה לא כזה מובן. כלומר, אם חכמים גזרו, חכמים ביטלו, כנראה שזה לא כזה הוראה ציווי של... אם זה הייתה מסורת ישנה, מהשם מסיני או משהו כזה, כנראה שלא במה וככה היו מבטלים.
מסורת עתיקה היא לא... אין משמעה דאורייתא או מסיני.
לא, לא דאורייתא, אבל...
יכול להיות שכבר בימים משה רבנו היו מסורות שהן דינת רבנן. יכול להיות שכבר... כלומר, עתיקות ההלכה לא מעידה על תוקף הדין. גם אם יש הלכה שהגמרא אומרת על פי פסוקים, תנאים על פסוקים, וזה דבר חדש שלא היה מקודם, זה כל דין דאורייתא, ודבר שברור שבתורה כבר נהגו אותו, אבל חז"ל יגידו שהוא דין דרבנן, אז נגידו גם שהוא דין דרבנן.
אבל שאומר שאנחנו רואים פה שגם דניאל הרי היה בתוך בית המלך.
נכון.
אנחנו יכולים להגיד שדניאל החמיר על עצמו כי יין מקרב בין אנשים, והוא לא רצה להגיע למצב שעובד עבודה זרה או משהו, נגיד שדניאל החמיר, כמו שנגיד שפעם הם מחמירים, ולכן כשמחמירים
אז... אפשר לדחוק בזה, אפשר לדחוק בזה, זה כן נשמע שזה משהו שהיה מוכר, אבל בסדר.
יין כתוב מפורש.
לא, יין לא כתוב מפורש. רגע, לא, יין נסך זה משהו אחר. יין נסך מדאורייתא זה יין שניסחו לפני עבודה זרה, אבל יין של גויים סתם ינם, מה שנקרא, אז זה לא, זה ודאי לא דין דאורייתא.
זה אפילו תירוץ דחוק להגיד שהמנהג היה שלא שותים יין כשאתה מוקף בגויים כדי לא להתערבב איתם.
אוקיי, בסדר גמור. בכל מקרה רואים שבפועל כן נהגו בהלכות, נקרא לזה, שוב, לא יודע מה תוקפה מדאורייתא דרבנן, לא יודע, כן נהגו בהלכות שלא כתובות בתורה שבכתב. איסור הוצאה בשבת. כה אמר השם בירמיהו, כה אמר השם אליי, הלוך ועמדת בשער בני העם, אשר יבואו בו מלכי יהודה ואשר יצאו בו ובכל שער ירושלים. אמרת להם, שימו דבר השם מלכי יהודה וכל יהודה וכל אשר ירושלים, הבאים בשערים האלה. כה אמר השם, הישמרו בנפשותיכם ואל תישאו מסע ביום השבת, ועבדתם בשער ירושלים, ותוציאו מסע בבתיכם ביום השבת, וכל מנחה לא תעשו, וקידשתם את יום השבת כאשר ציוויתי את אבותיכם. מה שאני פה, שיש פה איסור הוצאה, ככה זה נשמע. עכשיו, אני לא אומר פה שיש פה את כל מסכת ערובין כתובה פה, אבל יש פה יסוד של איסור הוצאה. האם בתורה כתוב איסור הוצאה בשבת? לא כתוב. אפשר ללמוד, יש פסוקים לגבי, כלומר, אחרי שלומדים מהמשכן, אז עומדים מהעגלות של הלוויים, איך הוא מעביר ואיך הוא זורק וכל זה, כל מיני הלכות בדיני הוצאה, אבל להגיד בצורה מפורשת שזו הוצאה אסורה, לא כתוב. ממה נפשך? או שתגיד שאסור לגמרי לצאת, כמו הקראים, כן, שאל יצאים איש מקומו, היינו כל יציאה אסורה, בלי קשר להביא משהו או לא להביא משהו. מה?
הם היו סגורים בבית כל השנה.
ככה מספרים, כן. אני לא בדקתי, אבל ככה מספרים שהקראים היו... כן, יש שומרונית, יש קשר ביניהם.
לא, יש
קראים. נכון, יש אחד בחולון ואחד ברמלה. ברמלה נעל את הקראים. לדעתי זה רמלה זה הקראים.
אז אפשר לראות מה הם עושים,
לראות מה המסורות שלהם. יכול להיות שיש סוכרים על עירוב שלנו.
יכול להיות שהם לייטים.
יכול להיות. בכלל, וכשנדבר על הפרושים מול אופציות אחרות, שזה אומר צדוקים, קראים, רפורמים, כל זה, אז זה גם דבר שבאמת גם השיטות שאמרו אין תורה שבעל פה, לא באמת אמרו את זה. גם להם יש איזושהי סמכות שמכריעה. כי אם לא, התורה שבעל פה שלנו, הם כפרו בתורה שבעל פה המקובלת והביאו אחת אחרת. אז הקראים הלכו אחרי ענן והם הלכו אחרי זה, אבל...
מי שהלך אחרי ענן לא פשוט קראו עננים?
לא, אולי גם קראו להם ככה, אבל ענן הוא היה מגדולי הקראים.
היה גדול הדור.
לא, זה היה...
כן, 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 אני יודע, במאה השמינית, משהו כזה, אי פעם, כאילו זה היה בערך בזמן של מוחמד. טיפה אחרי אולי, מוחמד. זה תמיד מצחיק אותי לחשוב על זה שכאילו, מוחמד זה כאילו פרה-היסטוריה, אבל זה אחרי הגמרא, כאילו צעיר, זה ילד במושגים, כאילו, בהיסטוריה, זה מעניין. טוב, בכל מקרה, הלאה. טוב, זה לגבי ירמיהו, פסוקים בנחמיה. זוכר לי אלוהי על זאת ועל תמח חסדי אשר עשיתי בבית אלוהי ובמשמריו. הימים ההם ראיתי ביהודה דורכים גיטות, כתוב גיטות בשבת, ומביאים הערימות ועומסים על החמורים, ואף יין וענבים ואת העניינים וכל מסע, ומביאים ירושלים ביום השבת, והעיד ביום מחרם ציד, והצורים ישוב בה מביאים דג וכל מכר, ומוכרים בשבת לבני יהודה, ובעריבה את חורי יהודה, ואמרה להם מה הדבר הרע הזה וכולי, את מלחמת יום השבת, הלוקו עשו אבותיכם, ויבא אלוהינו עלינו את כל הרעה הזאת ועל העיר הזאת, ואתם מוספים חרון על ישראל לחללת השבת. יש פה המון דברים, נכון, למדתי את זה בין שעה שעברה, המון דברים פה שלא כתובים בתורה בפירוש, אבל דברי נחמיה ברור שגם מה שהוא וגם מה שאנשים מכירים, זה שברור שזה חילול שבת. ברור שידרוך גיטות, להביא בשבת, להביא לצוד, כל הדברים האלה זה אסור בשבת. והבן שואל, רגע, מי אמר את כל זה? אבל, ואף אחד, כשאתה מוכיח מישהו, אז אתה רק מוכיח בדבר שמובן מאליו. אתה אומר, כל עשו אבותיכם. אם זה דבר שכאילו זה חידוש, אז תגידו, רגע, רגע, אבות של מי? על מי אתה מדבר? ההורים שלנו בחיים לא עשו ככה, מה אתה קופץ? אנחנו בכלל בדת החכמים מערב, אנחנו לא... סתם, כאילו, אם זה דבר שבמנהג, אז א' ב', אתה אומר, לא, זה לא מנהג שלנו. הוא אומר את זה כמובן מאליו. כולם יודעים שזה חילול שבת. הבאנו כבר, בום, לפני.
יש גם זאת שחרור עבדים.
נכון, נכון, צריך לבדוק שם, סביר שגם שם יש, האם יש שם פרשנות של דברים שלא נתבררו בתורה בפירוש, ושם כתובים. צריך לבדוק את זה, אבל ברור שעוד דוגמאות, לא רק מה שהבאתי, זה ברור לגמרי. מעולה. זהו, זה היה לגבי זה. כתוב פה גם נושאים הבאים, אבל לא יודע אם צריך לעבור על זה, פשוט נדבר על זה פעם או פעם אחרת. נשאר פה עוד כמה דיונים לעסוק בהם, בסדר? אני אגיד בחצי מילה. אחד זה, בתוך מה שאנחנו נדרש שבעל פה, חלק מזה אפשר להוכיח בצורה די ברורה שזה קדום מאוד מאוד. עכשיו, זה לא אומר שכל הלכה, כן, כל זה בפני הלכה היה למשל מסיני. אבל זה אומר שכבר אז היה תורה שבעל פה, יכול להיות שהיא עם הדורות היא גדלה, מן הסתם. אבל כבר אז היה תורה שבעל פה, ויש מדברים שעברו מאז עד היום, שבשנים האחרונות מצאו להם הוכחות ארכיאולוגיות או היסטוריות שמראים שממש ממש דומים למה שהיה אז. דבר שכאילו לא אינטואיטיבי לחשוב שדבר כל כך מדויק ישתמר, וישתמר. אז זה סוג אחד. כנה לגבי משניות שהן, הרבה מהן הן קדומות מאוד.
אבל זה מאוד.
אז מאוד זה תלוי מה. להגיד שמשניות, שמשנה נחתמה נניח במאה השנייה השלישית הסבירה, אבל זה מייצג מה שהיה מקובל לפסוק גם במאה הבית, זה מובן מלא, יש המון דוגמאות לזה. בסדר? כלומר, שמה שהמשנה, כתב המשנה, הוא מציג דברים שקרו 400 שנה לפניו, 100 שנה לפני הסבירה, 200 שנה לפני וכולי, זה פשוט, יש המון דוגמאות. יש גם דברים יותר מזה, בקיצון יש משנה שמתארת איך היה נראה משכן שילה, ואומרים שזה מסתדר פחות או יותר עם מה שמוצאים באתר. עכשיו משכן שילה זה... עכשיו, בכלל יש עדויות שחז"ל מעבירים, או מדרשים שחז"ל מעבירים, שבדיעבד, בלי, כלומר, יש אישוש היסטורי ארכיאולוגי מצידי שמביא את אותם נתונים. גם על תקופות קדומות מאוד, בית ראשון. בסדר? אז זה עוד זה. חוץ מזה, אז צריך לדבר על הסמכות של חכמים לגזור דבר שהוא לא עומד אורייתא, ואחרי זה, אז מה?
על קראים.
ואחרי זה זהו, על צדוקים, קראים, וזה, אולי גם נגיע מזה לרפורמים קונסרבטיביים, וחזק וברוך.